טלפון כוכבי 9225. אורחות החדשות, הילה מרינוב וקרין גרודן ברור. התחזית ביום ובלילה יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות, בעיקר בהרים. מחר תהיה עלייה קלה במידות החום בהרים. ביום חמישי אוויר קריר יותר ולח יחתור לאזור מישור החוף והשפלה. וביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה. מידות החום המרביות בירושלים 17 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 24, בחיפה 21, בצפת 15 ובאילת 27 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
כאן תרבות. רק שאלה. רק שאלה. עם אבי שמאי.
שלום לכם, אנחנו רק שאלה בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר האינטרנט של כאן ובסומון החינמי והמשובח שלנו, תודה שבאתם. היום ברק שאלה, מגזין חברה וכלכלה, נדבר על יזמות במגזרים השונים, על כנס שהתקיים בשבעה בנובמבר ביוזמת נשים עושות שלום, תנועה אזרחית בלתי מפלגתית, הגדולה בארץ שמונה כ-50 אלף נשים, יהודיות וערביות, חילוניות ודתיות, שפועלות לקידום הסכם מדיני ארוך טווח שיבטיח שקט וביטחון ויוביל לתהליכי פיוס בין יהודים וערבים, בהובלת נשים כמובן. ואולי עוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן, אנחנו נזכיר לכם לפני שנתחיל שמחר, כבכל יום רביעי, תהיה פה הדוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, והיא תענה על שאלותיכם בנושא תזונה נכונה. אתם מוזמנים לשלוח אלינו כבר עכשיו שאלות במסרונים למספר 055-966-3992. איתי באולפן גיא פלוויאן על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. אני אבי שמאי, מיד מתחילים. אז ככה, בשבעה בנובמבר, כפי שאמרנו, התקיים כנס בתל אביב שעסק במחיר האישי והציבורי של הסכסוך היהודי-ערבי מזוויות שונות. הכנס כאמור נערך ביוזמת תנועת נשים עושות שלום, שהיא תנועה אזרחית בלתי מפלגתית והיא מונה 50 אלף נשים, שזה המון מרחבי הארץ, מכל גווני הקשת הפוליטית, סליחה, והם פועלים לקידום הסכם מדיני שיבטיח שקט, ביטחון לטווח ארוך, מתוך אמונה שנשים צריכות לקחת אחריות על עתיד ילדיהן, ומתוך התפיסה ששילוב נשים בתהליכי פיוס מגביר את הסיכוי לשלום בר קיימה, בהתאם להחלטה 1325 של האום. בכנס השתתפו גם נציגי מערכת הביטחון, ביניהם היה עמי איילון, לוחמים שעלה שעבר, אמהות, ילדים, מומחי אקדמיה ונציגות מכל המגזרים ברחבי הארץ, כולל מתנחלים ערבים ועוד. המרואיינת הראשונה בנושא הזה היא הרבנית עורכת הדין בתיה כהנה דרור, פעילה לזכויות נשים, כיהנה כמנכ"לית עמותת מבוי סתום המסייעת לעגונות, והתמודדה בעבר בפריימריז של מפלגת הבית היהודי. אמרתי הכל נכון, בתיה?
חוץ מזה שאני רבנית, ממש לא.
את לא רבנית?
לא.
אז יש על מי לכעוס ואני אעשה את זה מיד אחרי התוכנית, הכל בסדר. שלום לך, בואי ספרי לנו קצת על הכנס הזה, אולי בואי תתחיל לספר לנו על התנועה הזאת, על נשים עושות שלום.
אני הצטרפתי לה, אני לא בין המייסדות, אז דווקא בעניין הזה עדיף לשאול את יעל ותמי, אבל זו בהחלט תנועת שטח, זו תנועה שבאמת מדברת מהשטח, וזו תנועה שההסכמות שאנחנו מנסים להגיע, זה הסכמות של אנשים אמיתיות, וליתר דיוק נשים אמיתיות. ואני חושבת שזה היופי של התנועה, זו תנועת רוחב, זו תנועה שאין בה פטריארכליות, היררכיות, כמובן שיש בה גם גברים, אבל זו תנועה שאמורה להקיף את כל המגזרים. ביותה לא נותנת פתרון אחד לאיך צריך לראות שלום או איך צריך לראות הסכם מדיני, אלא היא מדברת רק על שצריך את הדבר הזה, צריך לדבר על זה וזה צריך להיות על ראש שמחתנו. דבר שכמובן יכול, יש עליו קונצנזוס רחב מאוד, רק שאין לו מספיק ביטוי פוליטי במציאות היומיומית שלנו הקונקרטית.
אוקיי. ואיך מי שהתמודדה בפריימריז של מפלגת הבית היהודי בעבר, יושבת בפאנלים נשים אחרות שהן שמאלניות, ערביות, עם דעות פוליטיות ואת גם דתיה אני מניח.
כן, כן.
וחילוניות לחלוטין, ופמיניסטיות קיצוניות מה שנקרא. איך אתם מתגברים על הפערים, אתן מתגברות על הפערים ומוצאות את המחנה המשותף?
אדרבה, אני באמת לא רואה פה את השאלה, כי מה, אני יושב עם אנשים כמוני שמסכים
לדעתי? את לא רואה את השאלה, אבל ראש הממשלה רק אתמול אמר שהמפלגות הערביות הן אויבי מדינת ישראל, ואסון גדול אם הם יתמכו בממשלה, לכן אני שואל אותך.
כן, עדיין זה לא אומר שהוא לא אמור לדבר איתם, להבין את הכאב שלהם, אחרת אנחנו לא נוכל להגיע לשלב הבא. תראה, השונות היא קיימת, אין לי הסכמה עם אותה אישה מעזה. אני מניחה שהפתרון שלה למצב הביטחוני והפתרון שלי הם פתרונות שונים, וגם אם מדברים על הסכם מדיני אני מעריכה שיהיו בינינו מחלוקות עמוקות, אבל לשבת ביחד ולראות את הכאב שלה ולהכיר בו כתנאי מקדמי, כתנאי הכרחי, כתנאי הכרחי לאפשרות שלנו להגיע לשלום ולהסכמה ולאי לוחמה, שזה בעיניי אחד היעדים, לאי אלימות בינינו. אני חושבת שזה, אנחנו חייבות לשבת באותו פאנל, בטח אני שבא עם מוסר, לא רק מוסר מערבי של חיי אדם וכולי וזכויות אדם, אלא אני גם באה עם מוסר דתי של קדושת האדם ובצלם אלוהים נברא האדם, ובוודאי אני צריכה לבוא ולראות את האדם השני, את האישה העזתית שלא יכולה להגיע להלוויה של אימא שלה ולראות את הכאב, ואז להבין שעם אותה אישה אני צריכה להגיע לפתרון ואיזשהו הסדר. אני חושבת שתהליך מקביל חייב להיות גם בצד השני, אבל לא לשבת ביחד, החוסר יכולת הזאת, זה אולי הדבר שרק מעמיק ומוביל אותנו למבוי סתום, ובאמת לדרך ללא מוצא.
ומה, תראה, אני מאמין גדול בכוח של נשים דווקא, אני חושב שהן הרבה יותר חזקות מגברים, וזה לא משהו שאני אומר בגלל שאני מדבר איתך, אלא זאת באמת הדעה שלי. את מאמינה שנשים יביאו את הפתרונות?
אני מאמינה שכן, כי נשים, גברים, אבל אני חושבת שנשים מחוברות יותר לעצמן, הן מחוברות יותר, אני תמיד אומרת, לרחם שלהם, אם אנחנו עוסקים פה בשאלות של צבא, ביטחון ומלחמה, והן גם מדברות מתוך הרחם שלהם, ואני לא מתביישת בזה, אדרבה, אני משתמשת בזה. אני מדברת באמת ממקום הכי הכי עמוק בתוכי, ומאותו מקום אני יכולה להתחבר לכל אישה, ולכל, לא מהמקום הסימבולי והסימלי והסיסמה של הסיסמאות, מהמקום הכי אנושי, הכי עמוק. אני חושבת שלנו אנשים יש יכולת לעשות את זה, ולכן הן יכולות לייצר את הקשרים האלה, בטח לשבת ביחד, בטח לדבר, להגיע להסכמים, זה כבר השלב היותר גבוה, אבל זה גם מביא אותנו להצעת החוק, שאני לא יודעת אם אתה רוצה לדבר עליה.
אני אדבר איתה מיד עם יעל ותמי.
אוקיי.
הצעת החוק נקראת חלופות מדיניות תחילה.
נכון, בעת שגרה, זה מאוד מאוד חשוב.
בעת שגרה, כי בעת חירום, הכל חירום, ואי אפשר להגיע לשום דבר.
בדיוק, לייצר מנגנונים, ואני חושבת שבמנגנונים האלה נשים חייבות להיות שותפות, כי באמת יש להם את היכולת הזאת, מנגנונים של חיבור, שהם בעת שגרה ולא בעת חירום, כי בעת חירום התותחים מדברים בדרך כלל ולא המוזות.
נכון.
ולייצר את כל היכולת היצירתית
גם בעת חירום, הכעסים והמצוקות והכעס מונע כל אפשרות של דיבור הגיוני ורגוע. רציתי לשאול אותך כאישה דתייה, כעורכת דין, כן, או שוב, אני חייב להגיד, את כנראה לא בדיוק מסתובבת בחוגי השמאל של צפון תל אביב, מה שנקרא. איך הסביבה מקבלת אותך? איך אוכלים אותך שם בסביבה את הרעיונות שלך ואת הכוונות הטובות שלך?
קודם כל, פגשתי נשים מדהימות שיש לנו את אותה תשוקה, התשוקה לחיים בטוחים במדינת ישראל. אני חושבת שאני מתקבלת באהבה גדולה בהקשר...
לא, אני מדבר על הסביבה, על הסביבה שלך, על החברה שלך, הציונים לאומיים, דתיים, נכון,
נכון, להגיד ימנית, נכון מאוד. אז זה באמת לא פשוט, הביקורות מאוד מאוד חריפות. אני כן מתקבלת באיזושהי, באי-הבנה בהרבה מאוד מקומות. הנה, רק עכשיו, לאחרונה הייתה ביקורת באחד על הכנס ועל דבריי בכנס, שבעיניי הובנו כתמימות או באמת בחוסר הבנה מוחלט על דברים שאמרתי בכנס, בהקשר של הציונות הדתית, שמאוד קשה היה להשתחרר באמת מהזהות שלה מכל מיני זהויות שלה, ולכן מאוד קשה לה לדבר על שלום. אבל אני חושבת שהדברים, ובאמת קיבלתי ביקורת מאוד מאוד חריפה בזמנו, על רקע זה פרשתי מההתמודדות שלי לבית היהודי, כשאמרתי שאני חושבת שצריך להגיע להסכם מדיני. זו הייתה אמירה שבעצם הובילה וצימנה את הדרך שלי החוצה. למרבה הצער אני אומרת את זה, כי אני חושבת שיש הרבה בתוך המגזר שלי ובתוך הציונות הדתית שמאמינים בעקרונות ובערכים האלה באותה מידה. רק הדברים האלה לא נשמעים מספיק, בגלל באמת הרבה מאוד דברים מקדמיים, חוסר הבנה לכאב של הצד השני, חוסר יכולת ובאמת פסילה קטגורית של עמדות של הצד השני, לא משנה כרגע אם זה תוך פחדים או צורך להתגונן או להתבצר או וכו', אבל זה בעצם מה שמשאיר אותנו בתוך המעגל הזה. אבל בהחלט, הביקורות... הן ביקורות.
אני מבין, אני נסתפק בדברים האלה. עורכת הדין בתיה כהנא דרור, תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר.
תודה לכם.
להתראות. ואנחנו ממשיכים באותו נושא, ומיד עוברים אל יעל אדמי ותמי יקירה. שלום יעל.
שלום שלום.
ותמי, שלום גם לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אתם מקימות תנועת נשים עושות שלום. יוזמות הצעת החוק חלופות מדיניות תחילה. ההצעה הזאת תקודם בכנסת הקרובה, זאת איזושהי אמירה שהיא קצת בעייתית, מפני שכרגע אין ממשלה, וכבר שנה אנחנו במצב של קיפאון מוחלט, וגם זה בטח מתעכב. נכון?
נכון, כן, רק תיקון קטן, אנחנו שתינו פעילות בתנועה, יעל מהמקימות, אני הצטרפתי שנה אחרי. לגבי הצעת החוק, אני אספר שבאמת בכנסת האחרונה שהייתה פעילה, בכנסת ה-20, זכינו כבר לתמיכה מאוד רחבה מרוחב הקשת הפוליטית, מצחי הנגבי, מחברי כנסת מכולנו, משס, וכמובן באופן טבעי גם שמאלה מזה, מהמחנה הציוני מה שהיה בזמנו, ומרץ, וגם מהרשימה המשותפת, ואנחנו מתכננות לחזור לקדם את הצעת החוק הזאת ברגע שתהיה שוב כנסת מתפקדת. אנחנו מחכות בקוצר רוח להקמת ממשלה, כל ממשלה שתהיה. אנחנו מאמינות שמדובר בהצעת חוק שבאמת יכולה לזכות לתמיכה רחבה, הצעת חוק ממלכתית, חוצת מפלגות.
בואי נדבר רגע על מה כוללת הצעת החוק הזאת.
רק בהקשר להשלים טיפה את מה שתמי אמרה הרגע, לספר בהתרגשות שערכנו באמת כנס בשבוע שעבר באוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם המחלקה ליישוב סכסוכים, והמחלקה חלק ממדד השלום, שהם סקר שמבצעים מדי תקופה, הם ערכו את הסקר לכבוד הכנס, והם שאלו על תמיכה בהצעת החוק שלנו. והתרגשנו לראות ש-75% מהציבור הישראלי בעלי הדעה חושבים שנכון לחוקק חוק שיחייב את מקבלי החלטות לפתח ולבחון לעומק חלופות מדיניות בעת שגרה ובעת חירום.
מה, בואי נפרוץ את זה. כן, בבקשה.
להדגיש באמת, בהמשך הדברים שתמי אמרה, את הממלכתיות של המהלך הזה, שבאמת מטפל בבסיס של ההתנהלות שמחייבת מקבלי החלטות לדון ברצינות ובאחריות בנושא של חלופות מדיניות פרם יציאה למלחמה.
אני שאלתי גם את עורכת הדין בתיה כהנא דרור, האם דווקא נשים יביאו את הישועה, והעובדה שנשים, אולי באותה נשים, מסוגלות לנהל שיח גם עם מי שהן חלוקות על דעתן בכל נושא ועניין כמעט, חוץ מהעניין שצריך פתרון. את חושבת שלנשים יש יותר כוח?
אני מאמינה שנשים מביאות בדרך כלל משהו נוסף. משהו שהרבה פעמים לצערנו לא נשמע בשיח כן. הזה. ואני גם התחלנו עם סקר, אז אני אגיד שיש מחקרים מאוד מאוד מרשימים בהקשר של ההשפעה המשמעותית של מעורבות נשים בתהליכים של יישוב סכסוכים ופתרונם. מתברר משהו שמן הסתם לא יפתיע הרבה מאוד מהמאזינים, שכשנשים מעורבות מביאות את הקול שלהם לשולחן הדיונים, ההסכמים מצליחים להיפטר מהר יותר ומחזיקים יותר זמן מעמד. באמת יש משהו כנראה בדבר המיוחד שנשים מביאות, שמאפשר לדברים, כמו שאמרת, להגיע לכלל הסכם ושלום יותר מהר ויותר יציב.
אני יכול לשאול אתכן אם אתם באות מאותו צד של הקשת הפוליטית?
אנחנו באות כל אחת עם עמדותיה ועם הרקע שלה.
Okay.
אנחנו בתנועה באמת נשים בעלות מגוון רחב של עמדות, שמעת את בתיה.
נכון.
שבא מצד ימין, אני באופן אישי אעיד על עצמי שאני מגיעה מצד שמאל של המפה הפוליטית, ואנחנו שותפות, כמו שבתיה גם אמרה בצדק רב, לרצון העמוק לגדל פה את הילדים שלנו במציאות של שלום וביטחון. אנחנו מאמינות שהסכם מדיני יציב הוא הדרך להבטיח ביטחון יציב ובר קיימה, כמו שראינו עם שכנות אחרות שלנו, עם מצרים, עם ירדן. זאת הדרך גם להגיע לסיום הסכסוכים הפלסטינים. אנחנו מאמינות שזה אפשרי.
אני מאמין, אני חושב שלמרות, אני חושב שהתבגרנו, ואפילו העובדה שהירדנים בתום 25 שנה מחתימת הסכם השלום לא הסכימו להשאיר אצלנו את השטחים שחכרנו מהם, עדיין אנחנו כולנו מבינים שהסכם השלום הזה עדיף על כל מלחמה ולו תהיה הקטנה ביותר. ואני רוצה לשאול אתכם, מה כוללים הסעיפים, איזה סעיפים יש בחוק הזה? מה זאת אומרת, קודם כל, פתרונות של שלום, לפני שיוצאים למלחמה?
אני אגיד, החוק בעצם כולל שלושה מרכיבים מרכזיים. החלק הראשון מדבר על הקצאת משאבים לבחינה ופיתוח של חלופות מדיניות. בצורך יצירת ארסנל של ידע, תוכניות מגירה, יוזמות מדיניות, פרואקטיביות. אנחנו אומרים תמיד ככה שידה של ישראל מושטת לשלום, ואנחנו רוצות לראות את זה מתבצע בתקציבים, בשעות אדם. מבחינה מוסדית, החלק הזה מתייחס למטה לביטחון לאומי, למלל, ומדבר על הקצאת תקן של משנה לראש מלל לעניינים מדיניים, שמחויב לבחון ולפתח כל הזמן את הנושאים האלה. החלק השני מתייחס להסדרת זמן לדיונים בחלופות מדיניות. החלק הזה מתייחס לקבינט המדיני-ביטחוני, שזה הגוף שבעצם מוסמך בחוק להחליט על יציאה למלחמה או למבצע צבאי. אנחנו יודעות שהיום הוא מתכנס כמעט רק בזמן חירום, למדנו את זה ממחקר עומק שעשינו.
היום גם בזמן חירום נמנעים מלכנס אותו.
נכון.
וזאת בעיה בפני עצמה.
נכון. אז אנחנו רוצות לחייב אותו להתכנס בעיקר בזמן שגרה כדי לדון באותן חלופות שיגובשו על ידי המלל בחלק שדיברתי עליו קודם, כדי שחס וחלילה אם מגיע זמן חירום יהיה בידיהם חלופות שונות שהם כבר מכירים, לבחור מתוכן, שלא כולן כוללות הפעלת כוח, ובשאיפה עמוקה יותר כמובן שדיונים כאלה יוכלו להקדים תרופה על המכה ולצמצם את הסיכון של הגעה לזמן חירום. אני אגיד שאנחנו חושבות שלמשל אם מאז סיום צוק איתן ועד היום הקבינט היה מתכנס באופן שגרתי ובוחן חלופות, יכול להיות שהיינו מצליחים למנוע את ההידרדרות שהחלה בעזה לפני כבר למעלה משנה, שנה וחצי, משהו כזה.
כן, כי העניין הזה של סבבים הוא באמת די חסר תוחלת, אם לא מנצלים את הזמן שבין הסבבים כדי לנסות ליצור מציאות אחרת שאולי תמנע את הסבב הבא, ובאיזשהו מקום אנחנו יותר מנהלים את הסכסוך מחפשים לו פתרונות, ולכן...
נכון. אנחנו רוצות להימנע באמת ממצב של רק ריאקטיביות, ואנחנו יודעות שכאשר מגיעים לזמן חירום, מגוון הפתרונות שאפשר באמת לנקוט בהם הוא מצומצם יותר. הרבה פעמים באמת אין ברירה אלא להגיב בכוח. רוצות למנוע את המצבים האלה, בין אם בפתרונות נקודתיים, מיידיים, וכמובן גם דיונים בפתרונות ארוכי טווח עד הסכם מדיני שלם וכולל, אולי הסכם אזורי.
אז אתם מקבלות גם גברים, אם יש להם אינטליגנציה נשית?
רק אני אשלים, כיוון שהתחלתי להגיד על שלושת מרכיבי החוק, אז רק אני אגיד את השלישי, ועוד משפט, השלישי מדבר על מנגנוני בקרה ודיווח, כדי לאפשר לנו כציבור של אזרחיות ואזרחים נחושים ומודאגים, לוודא שהדברים האלה אכן קורים. יש פה מנגנון דיווח בשני אפיקים, אחד לוועדת חוץ וביטחון, שזה הגוף הפרלמנטרי שאמור לפקח על פעילות הממשלה בנושאים האלה, והשני, שהוא לא פחות חשוב בעיניי ואולי אפילו יותר חשוב, חובת דיווח לציבור, חובת פרסום דוח בלתי מסווג, תקופתי, נניח אחת לשנה, שמספר לנו מה נעשה בתחום הזה.
אתן, הרגע אחד, אתן מציעות הצעת חוק כזאת כשמנגד, מעלים הצעות חוק שלפיהן שר הביטחון וראש הממשלה יוכלו להכריז מלחמה לבד, אפילו ללא הקבינט הביטחוני המדיני, ואני שואל אתכן אם זה ריאלי. אם יש תמיכה בכנסת, ולא באים ואומרים לכם, רגע, אתם פוגעות פה במשילות.
אז טוב שאתה שואל, בדיוק על הנושא הזה, זו דוגמה מצוינת, אני חושבת, החוק שאתה מדבר עליו, הוא בעצם גם נולד בעקבות צוק איתן, נכתב שנה וחצי, שנתיים אחרי צוק איתן, נכתב דוח המבקר, שביקר בין היתר את זה שסמכויות הקבינט לא היו מוגדרות היטב בחוק. ובזמן צוק איתן, חברי הקבינט עצמם לא ידעו אם הגוף או גוף מייעץ או גוף מחליט. בעקבות זה ישבה ועדת המדרור, ואז הובל תהליך חקיקה שהילד שקד הובילה אותו, של הסדרת סמכויות הקבינט בחוק. והזנב של אותו חוק היה באמת שגם שר הביטחון וראש הממשלה לבדם יוכלו להחליט על יציאה למלחמה. החוק עבר בלי הזנב הזה שלו. אם לדייק, הוא עבר עם הזנב, ואז החלק הזה בוטל. אבל בעצם, בעקבות הדבר הזה, סמכויות הקבינט הוסדרו בחוק. מה שאני אגיד, שלפני סבב הבחירות האחרון שהיינו בו, ממש לא מזמן, אם אתה זוכר, הייתה כותרת בעיתון, שבעצם נמנעה מלחמה בדיוק בזכות החוק הזה.
אמת.
כיוון שראש הממשלה היה מחויב לכנס את הקבינט כדי להחליט על יציאה למבצע. עכשיו, מה אנחנו באות ואומרות? ממות, זה לא מספיק להסדיר את סמכויות הקבינט בחוק. אנחנו רוצות להשלים את התהליך הזה ולהסדיר גם את תהליך העבודה שלו ואת החובה שלו לשבת ולבחון חלופות ואת הקצאת המשאבים. כלומר, להסדיר גם את המנגנונים, לא רק את הסמכויות. כי סמכויות לבד לא מספיקות. ולתהליך הזה אנחנו מאמינות שבהחלט אפשר לגייס תמיכה רחבה, גם פוליטית, גם אזרחית. יש לנו כבר עשרות אלפי חתימות תמיכה על הצעת החוק הזאת של אזרחים שמאמינים בחשיבות שלו, כמו שיהיה להזכיר הקודם את הסקר שנעשה, של תמיכה של 75% מהציבור. אז זה באמת ככה, הצעת חוק שאמורה לתת תשובה, שהוא מענה כולל, ולהסדיר תהליכים שהם מאוד לקויים, ויש בהם כשלים עמוקים לאורך הרבה מאוד שנים אחורה.
אז אני אאחל לכם הצלחה, אני מבין שהם מקבלים גברים.
רק משהו אחד, אי אפשר,
בבקשה.
זה, להגיד בצורה מפורשת, ש... גברים מוזמנים.
אוקיי, זה מה שרציתי לשאול.
יש לנו יותר מ-20% גברים בתנועה, וגם בהמשך לדברים האחרונים ששמענו מבתיה כאן הדרור, יש לנו באמת מכל פינה בארץ, יש לנו יותר מ-92% מהיישובים בארץ, יש לנו חברים וחברות, כולל עשרות רבות של נשים מיהודה ושומרון, שמאמינות ותומכות בדרך שלנו, וכולם מוזמנים כי המשימה שלקחנו על עצמנו היא משימה לאומית רחבה שאמורה לעניין כל אדם ואזרח שיש לו חלק במקום.
ואני רוצה להציע לכן את החוק הבא שתזמו, שהוא שבכל מוסד ממלכתי לפחות 50% מקבלי החלטות יהיו נשים, אבל את זה נשמור לימות המשיח, בסדר?
לא לימות המשיח, לדיון הבא שלנו. אנחנו מחכות להזמנה לשיחה ולהריץ את זה יחד, כי אתה צודק מאוד מאוד מאוד, וזה אחת מהמטרות המרכזיות של התנועה שלנו.
אז אני איתכן, ואני מבטיח לכן שאם תפנו אליי, אני אתן לכם במה ויהיה הפה שלכן.
אתה מבטיח ואנחנו מקיימות, תהיה
נהדר. יעל אדמי ותמי יקירה, מתנועת נשים עושות שלום, תמשיכו בעבודה הטובה, אנחנו צריכים אתכן. תודה רבה לכם.
תודה לך.
להתראות. My skin is black. My arms are long. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו, רק שאלה, בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, גם באתר האינטרנט שלנו ובאפליקציה, ביישומון. אנחנו מחכים גם לשאלות ולתגובות שלכם ב-055-966-3992 באמצעות אס-אמסים בלבד. עד עכשיו דיברנו על נשים עושות שלום, עכשיו אנחנו נדבר קצת עם נשים ויזמות. שלום לך, שלום לאורחת הבאה שלי, מיד אני אגיד לכם גם מי, כי עבד לי הדף רק רגע, טוב? שרית מנשקו, שלום שרית.
שלום אבי.
שלום, שלום, את מנהלת מעוף סניף שדרות, בואי ספרי לנו קודם כל מה זה מעוף.
מעוף בעצם זה זרוע ביצוע של משרד הכלכלה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. אנחנו בעצם זרוע ביצוע שנמצאת בשטח ובקשר עם העסקים, על מנת לסייע להם, לתמוך בהם ולתת להם מקלי אפיו הנהדרים שיש למשרד הכלכלה, כדי להראות להם שהם לא לבד, ולעזור להם להתקדם לאן שהם רוצים.
תגידי לי, איך הם מקיימים את ענייני היזמות בזמן חירום? זאת אומרת, בזמן חירום נראה לי שבסדרות בדרום מתמקדים בעיקר בהישרדות, בלא להיפגע מהטיל הבא שיפול עליך. מה, איזה מקום יש ליזמות בעניין, בזמנים האלה?
קודם כל, ליזמות יש מקום מאוד מאוד חזק בחיים של כולנו. ומי שמנהל עסק ובחר לגור באזור הדרום, עכשיו זה לא רק העוטף, מתרחב כבר למקומות אחרים, חייב להכין את עצמו מבעוד מועד ולדעת שנכון לנהל עסק ועולם שלם של התנהלות במסגרת אי ודאות. ובאזור הדרום יש לנו כל מיני פרמטרים שאנחנו לא יכולים לקחת בחשבון. לכן אחרי שכשמגיע מצב חירום בעצם האוטומט הוא קודם כל לדאוג לביטחון שלך, של המשפחה שלך, לראות מה אתה עושה, ואז בנשימה הבאה שאתה לוקח, אתה צריך לראות איך אתה ממשיך להתנהל, כי העסק שלך בדרך כלל לא ימשיך להתנהל מעצמו. לכן, אחרי כל הסוד וכל הקסם הוא לדאוג לתוכנית התנהלות בחירום, על מנת להכין את הדברים שאני אוכל להמשיך לתפקד גם כשהעסק שלי נעצר. אז ברוב העסקים אנחנו כן מצליחים לעשות, ובחלק שעוד לא, אנחנו מנסים לפצח את זה.
אני מבין. וכמה נשים וכמה גברים עובדים בסניף מעוף בסדרות?
אצלנו בסדרות אנחנו שלוש נשים וגבר אחד, ואנחנו אחראיות בעצם על כל העסקים בסדרות ובעוטף.
הבנתי. ואיזה יוזמות את יכולה לספר לנו על יוזמות מרגשות?
אז קודם כל אני מאוד נרגשת, כי יצאתי עכשיו מתוך הכנס אופליין הראשון שלנו בקהילת נשים עובדות מהבית. יש לנו קהילה וירטואלית, שזה גם חלק מהכלים שאנחנו עובדים עליהם ביחד עם משרד הכלכלה, שקהילה אונליין יכולה להתנהל כל הזמן גם במצבי חירום. והכנס הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו באשקלון וגוונים לקפה, ריכז כ-50 נשות עסקים מהעוטף, כולן עובדות מהבית, ואני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל לנשים יש כוח מיוחד, והחיבורים העסקיים האלה שנולדים, הם בעצם איזשהו מנוע צמיחה שעוזר גם ביום-יום, ובעיקר בשעות חירום. עסק אחד עוזר לשני.
אני רק אומר שאני תפסתי אותך על חם שלא הבנת לתחילת התוכנית, מפני שבתחילת התוכנית אמרתי אין ספור פעמים שמנשים תצמח תבוא הישועה.
אוקיי.
אז אני ממשיך ואומר את זה גם עכשיו. תגידי לי, כמה תמיכה אתם מקבלים מהמדינה?
מהמדינה?
כן.
העסקים מקבלים המון תמיכה, ונמצא בידיים של בעל העסק. כמו שאמרתי בהתחלה, לנהל עסק, במיוחד עסקים שהם עסקים של בן אדם אחד, זה מצב של בדידות ביום יום. וברגע שעסק בוחר לבוא למעוף ולקבל את הסיוע ואת המעטפת שיש, אז קודם כל הוא נכנס לתוך משפחה, וזה אחד מהדברים הכי חשובים שיש. ברגע שהוא מרגיש שיש לו מקום להגיע אליו, לשאול שאלות,
שבעלת העסק בעצם יכולה להתייעץ ולקבל ליווי והיא לא לבד, ולהיכנס לקורסים והדרכות, ואם אתה תגיע אבי לקורסים או דברים שאנחנו עושים אצלנו בסניף בסדרות, אתה יכול לראות הדרכות עם מלא עגלות בחוץ ותינוקות שמרגישים גם חלק, כי זה חלק מההתנהלות של בעלת עסקים שמנצלת את חופשת הלידה שלה לבוא ולקבל עוד כלי בארגז כלים שלה כמנהלת עסק. אז בעצם המעוף, הכלי הראשון והתמיכה שהוא מקבל, שנותן לעסקים, זה את הבית שהעסק, שבעל העסק או בעלת העסק במקרה של התוכנית שלך, כמו שהבנתי עכשיו, מרגישה שהיא לא לבד. ואז החיבורים הם קסומים. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו שעות ייעוץ מסובסדות שהמדינה מסבסדת, והדרכות שכל הזמן בעל עסק צריך לעשות, לדוגמה קורס אינסטגרם, גם אם עסק יודע, בעלת עסק יודע איך להתנהל באינסטגרם, אם לא תגיע להשתלמות או להדרכה פעם בחצי שנה, אז היא לא תדע לנצל את הפלטפורמה הזאת לקידום העסק שלה. אז בעצם כל המעטפת הזה, ומימון גם, יש לנו תנאים נהדרים להלוואות בתנאים מיוחדים לפיתוח עסקי, עם תנאים מיוחדים לבעלות עסקים. אז בכלל, כל המעטפת הזאת נותנת צמיחה אדירה, וזה חשוב מאוד, במיוחד באזור שלנו, שהאי-וודאות כאן זה אחד מהדברים הכי גדולים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, שהמון בעלות עסקים, אני גיליתי בשנים האחרונות, שבוחרות להיות בעלת עסק, במיוחד באזור שלנו, בגלל חוסר ברירה. כי חיי בארדקור פריפריה שלנו ובתנאים שלנו, הדרך היחידה שלה להתפרנס ולנסות להביא פרנסה הבית בכבוד ביחד עם הניהול זמן והילדים והמצבים הביטחוניים והמרחק מהמרכז, זה לפתוח עסק. ושם אנחנו נמצאים כדי לעזור להם.
שרית מנשקו, אני מאחל לך המון המון הצלחה. ושתוכלו לעזור ליזמים ויזמיות, בעיקר בעיתות שקט ושלווה ושלום, ותודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום מקסים.
להתראות.
ביי ביי.
ביי. אנחנו עכשיו מדברים עם עוד אישה, ואנחנו שמחים על כך שגם המרואיינת הבאה, אביה אזולאי, שלום לך.
שלום.
את מנהלת תחום יזמות בארגון ארץ עיר, בואי ספרי לי על הארגון הזה.
אהלן, שלום לכולם.
שלום.
אז ככה, ארץ עיר זה ארגון שפועל לקידום קהילתיות עירונית, המטרה היא לקדם ערים חברתיות, קהילתיות, שהתושבים הם הרבה יותר מעורבים בהם, יוזמים, יוזמות ומשפיעות על העיר. למה זה חשוב? כי אנחנו מזהים שהמפתח לעיר טובה, הוא לא רק בבנייה ותשתיות ובנייה וגני שעשועים וכולי וכולי, אלא גם תושבים שבוחרים בעיר הזאת כהבית שלהם, שבאים לשם כי הם רוצים להיות שם ורוצים להרגיש שזה זה המקום שהם בחרו ולא נקלעו אליו. אנחנו רואים שהקהילתיות היא חשובה כחלק מהסגסוג של העיר, לא פחות מהתשתיות ומהבנייה החדשה בה. וזה מה שמחזיק בסוף את האנשים להישאר בערים בפריפריה. אנחנו מתמקדים בערים בפריפריה. אנחנו עושים את זה בשלושה כלים מרכזיים. אחד מהם זה קהילות שמגיעות וגרות ביחד באזור גיאוגרפי מסוים בתוך העיר, ומפתחות פרויקטים מגוונים, שונים, שמיועדים למגוון מאוד מאוד רחב של תושבים. הם גרות ביחד ומפתחות את המיזמים האלה בשיתוף עם העירייה ועם הקהילה המקומית. אנחנו עושים את זה גם בבית של תעסוקה, פיתוח של תעסוקה איכותית יותר, כי לא מספיק שיהיה קהילות ותשתיות, אלא צריך גם תעסוקה, וגם בדרך של יזמות חברתית.
אני מבין. עכשיו, מה המעמד של עסקים חברתיים בישראל?
המעמד של עסקים חברתיים, כרגע אין ישות שהיא פורמלית רשמית במדינה, שנקראת עסק חברתי. אין ישות כזאת. אנחנו מעריכים שיש כ-1,000 עסקים חברתיים בארץ, אנחנו רואים שבעולם יש יותר ויותר, ולכן היום עסק הוא או עסק פטור, או עסק מורשה, חברה וכולי, כל ההגדרות האלו, אין עסק שהוא עסק חברתי. ולכן המעמד שלהם הוא סוג של לא קיים. חלקם הם עוסק פטור ועושים פעילות נוספת שהיא חברתית, חלקם פותחים עמותות בסופו של דבר, ובעצם יש אותנו. אז אני קצת אסביר מה זה יזמות חברתית, ככה מהעיניים שלנו, ואז קצת מה זה אומר עסק חברתי בארץ עיר. אז יזמות חברתית היא באמת לקחת, לפתוח עסק שמשתמש בכלים ואסטרטגיות מעולם העסקי, שהמטרה שלו היא באמת רווחיות, אבל הוא משרת איזושהי משימה נוספת, משימה שהיא מטרה חברתית. אז אנחנו בארץ עיר פועלים דרך היזמות החברתית לפיתוח הכלכלה בעיר, שתהיה קהילתית יותר, שיזמים החברתיים שמקימים את העסקים גם ירוויחו, יהיה להם שורת רווח, אבל גם יראו את הצרכים של העיר, זאת אומרת, תוך זה שהם רואים את הצרכים ואת התפיסה החברתית בעיר. זאת אומרת, הם נותנים מענה לשירותים שחסרים בעיר. הם בעצם נכנסים לאיזשהו מקום שאומר, אנחנו מזהים, זה מה שמפריע לנו, זה מה שחסר לנו כקהילה, כארגון, כפרט. אנחנו נותנים לזה מענה, אבל אנחנו רוצים גם להתפרנס, אז אנחנו גם מרוויחים, אבל נותנים מענה מאוד מאוד משמעותי. עם שתי שורות רווח, כלכלית וחברתית.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לא קשורה. שלא קשורה לעניין הספציפי, אבל כמה נשים וכמה גברים יש בין המנהלים בארגון ארץ עיר?
וואו. הרבה פחות בשביל הגברים, הרבה יותר לנשים.
באמת?
כן, וואו. בצורה קיצונית. יש לנו שני גברים. המנכ״ל היום הוא גבר, המנכ״לית הייתה אישה עד חודש יוני.
אוקיי.
עכשיו המנכ״ל הוא בחור אורי כרמל, איש יקר. ומנהל הכספים שלנו, מאורל קיים, גם. ואני חושבת שכל השאר נשים. יש את גייב, שהוא מנהל מיזם תיירות שיש לנו.
אוקיי, אבל את אומרת שאתם רוב נשי.
אנחנו רוב נשי מוחלט.
אני מבין ואני מברך אתכם על כך, ומודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות, אביה. ואנחנו רצים למרואיין הראשון בתוכנית הזאת, הגבר הראשון שנכנס לפה. שלום לך, אורי הכהן.
שלום, לכבוד הוא לי.
מנכ"ל מעוף מרחב מרכז.
נכון.
ואיתך אנחנו מדברים על יזמות בחברה החרדית. בוא דבר איתנו, אנחנו שומעים הרבה על זה שחסרים חרדים בשוק העבודה, ובוא דבר איתי קצת על יזמות בחברה החרדית. מה זה? מה מיוחד בה?
כן. אז קודם כל אני אגיד שיש איזושהי סטיגמה מאוד מאוד ככה רווחת, שמגזר חרדי תקוע שנות אור מאחור בכל נושא של תעסוקה וקידום עסקים או פתיחת עסקים, וחשוב להבין שקיימות תנועות מאוד מאוד גדולות בתוך המרחב הזה שנקרא המרחב החרדי, שהן מאוד 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 עדות, גם בעולמות התעסוקה וגם בעולמות היזמות. אני אגיד שאני לי פחות מתעסק עם תעסוקה בפעילות שלנו במעוף, שעוד שאני אגיד גם כמה מילים על מעוף. אבל גם בעולם היזמות, או בעיקר בעולם היזמות, אנחנו רואים תנועות מאוד מאוד משמעותיות לעבר פתיחה של עסקים חדשים וקידום עסקים קיימים, ואני אולי בכמה נקודות גם אגיד איך ומדוע זה קורה.
בבקשה.
אנחנו רואים היום בעולם התעסוקה שנושא של נשים חרדיות נמצא באחוזים מאוד מאוד גבוהים. יש אפילו נתונים שמדברים על אחוזים יותר גבוהים מנשים מאוכלוסייה הכללית בישראל. זאת אומרת שמבחינת תעסוקה, נשים חרדיות הן לגמרי לגמרי שם. הפער היותר גדול נמצא דווקא, לא דווקא, אבל נמצא אצל גברים חרדים. ופה אנחנו רואים מגמה מאוד יפה, ואני מחבר את זה לעולם היזמות. אנחנו רואים שלמעשה, אולי אחד האתגרים עבור גברים חרדים לצאת לעבודה, זה הנושא של שילוב של לימודים ולימוד תורה, לפעמים ישיבות ובתים נוספים, יחד עם היכולת להיות שכיר במשרה מלאה בעבודה כזאת או אחרת. ופה אנחנו בעצם רואים איזשהו מענה מאוד מאוד יפה שבעצם עולם העסקים נותן לגברים חרדים. אנחנו רואים יותר ויותר גברים שבעצם ניגשים לעולם הזה של פתיחת עסק, מה שמאפשר להם הרבה יותר גמישות ביכולת בשעות העבודה, בכמה הם משקיעים בעסק, ואנחנו מרגישים את זה יומיומית אצלנו במעוף. אני אגיד כמה מילים ברשותך על מעוף. מדובר על מערך ארצי בעצם של משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, זו השנה השישית בעצם מפעיל מערך ארצי מקירת שמונה ועד אילת.
דיברנו עם שרית מנשקו, מנהלת מעוף בסדרות.
יפה.
ועכשיו אנחנו מדברים איתך, וזה שני מגזרים, שני פריפריות, אחת פיזית ואחת חברתית.
נכון.
ואני, זה מאוד משמח אותי שאתם עוסקים דווקא באיפה שצריך באמת לתת חיפה. אבל מה לעניין, מה לעובדה שעסקים לא כל כך מחזיקים מעמד בישראל של היום.
אז גם כאן אני... יש מחקר מאוד מאוד יפה שהסוכנות לעסקים מוציאה יחד עם ה-OECD, שמראה שהמצב לא כזה גרוע, בוא נגיד ככה, ביחס למדינות ה-OECD, ואפילו מצבנו לא רע, אני אגיד. זה לא אומר שהעסקים לא נסגרים, אבל עדיין הדלטה כל שנה בין העסקים שנפתחים לעסקים שנסגרים היא חיובית. אנחנו מדברים על האזור, והנתון לא מול העיניים שלי, אבל על האזור של 50 אלף עסקים חדשים בשנה, וכ-40 אלף שנסגרים, זה כמות גדולה שנסגרים, אבל עדיין הדלטה היא גדולה, וזה אחת הדלטות היותר גדולות שקיימות היום ביחס למדינות ה-OECD. אין ספק שעדיין יש קשיים מאוד גדולים לעסקים בארץ, אנחנו רואים את המחאה הגדולה שכרגע הולכת לגדלה, גדלה סביב הנושא הזה, אין ספק שיש עוד הרבה מה לעשות, אני יכול להגיד שלפחות אנחנו במעוף נותנים הרבה מאוד כלים, שזה כלים של המדינה, שהמדינה מסבסלת בצורה מאוד משמעותית, כדי באמת לעזור לעסקים בקשיים שלהם, אם זה בעולמות השיווק והמחירות, בכלל בכל עולמות הידע, הידע העסקי, איך מקנים ידע עסקי לעסקים, ובטח בעולמות המימון.
איזה עסקים בדרך כלל חרדים פותחים?
מגוון מאוד מאוד רחב. זה יכול להיות, היום אני סתם אני אגיד שאנחנו פתחנו לפני מספר חודשים אקסלרטור לסטארטאפיסטים חרדים, שזה אקסלרטור בשיתוף יחד עם עמותת קמטק שפועלת בבני ברק, עמותה שגם מפעילה מרחבים, מרחבי עבודה כמו WeWork וחברות אחרות, למגזר החרדי בבני ברק, ואנחנו מפעילים ביחד אקסלרטור לסטארטאפיסטים חרדים. כמובן שזה לא הרוב של העסקים החרדים שמגיעים מבני ברק, אבל יש מרחב באמת מאוד מאוד גדול, מחנויות של תשמישי קדושה, דרך חנויות לפאות ולביגוד.
ועסקים של אוכל?
כמובן.
כי אני חייב לשתף אותך ואת הציבור שהזדמן לי במסגרת סיור להיות ביום חמישי בליל שישי מה שנקרא בבני ברק, ובחצות העיר מתחילה להתעורר. אם אומרים שתל אביב היא עיר בלי הפסקה, אז בני ברק מזמן עברה אותה והיה נעים וטעים שם. אז ממליץ גם לכל חילוני, התקבלנו בברכה, ממליץ לכולכם להגיע לשם. וכן, אם אתם תומכים בעסק קטן, אתם תומכים בכלכלה הישראלית, אתם תומכים בשכן שממול, וזה באמת, וזאת באמת מטרה ראויה. אורי, אורי,
לכל מילה.
אורי הכהן, קודם כל אני מתנצל שהכבנו אותך, ושאני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
בשמחה רבה.
תודה, תודה.
ותודה.
להתראות. ביותנו תוכנית עם אוריינטציה חברתית, כמו שאומרים, אנחנו רגישים מאוד לכל מה שקורה עם אוכלוסיות חלשות, שקופות אפילו, וכמו שאתם יודעים, התוכנית הזאת עוסקת הרבה מאוד בבני הגיל השלישי, מה שנקרא, או פשוט בזקנים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בתוכנית 84. שלום לברק ציפרות, רואה חשבון ברק ציפרות.
שלום אבי, מה שלומך?
בסדר גמור. אני מבין שסוכני ביטוח וסוכני מחירות של חברות ביטוח זיהו בשנים האחרונות אוכלוסיית יעד חלשה, ואני לא אגיד בני הגיל השלישי, אני אגיד זקנים. זקנים זאת לא מילת גנאי, הגיע הזמן שנשתמש בה בקונוטציה הנכונה שלה, כחכמים, מבוגרים, אלה שבאים אליהם להתייעץ, אבל יש כאלה שמנצלים את העובדה שהם פחות מאורים אולי לפעמים, והם מתקשרים אליהם, מנצלים את תמימותם, ומה מציעים להם?
אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, אבל לחדד משהו, רשות שוק ההון היא זאת שזיהתה את הזקנים כאוכלוסייה חלשה, בעקבות ביקורות ותלונות שהגיעו אליה, ולכן היא פרסמה איזשהו נייר עמדה לחברות הביטוח שעוסק בשירות וזכויות של אותם זקנים.
תראה, אני לא זקן עדיין, אבל עדיין אני מקבל עשרות שיחות טלפון בחודש שבהם מציעים לי לבדוק את התיק הביטוחי שלי. מה מציעים לי לזקנים?
יש הרבה אנשי מחירות, דרך אגב בכל התחומים, שזיהו את הקהל הזה כקהל מטרה. מה שיפה זה שפה בעולם הזה יש רגולטור חדש חזק, סליחה, שאומר, אצלי זה לא יקרה. אני גם חשוב לי לציין שהחברות ביטוח הם לא האויב. חברות הביטוח משקיעות סדרי גודל מאוד מאוד גדולים של משאבים בשביל לאתר את אותם תפוחים רקובים. בין היתר, מעסיקים אותנו, פן קנה ניהול בקרה, כדי לייעץ להם איתור אותם תפוחים רקובים ואיך אפשר לעצור אותם. אז הדוגמאות הנפוצות ביותר שאני זיהיתי בעבודה שלי מול חברות הביטוח, הם נציגי מחירות שמתקשרים לאמת פרטים אישיים, אבל ברגע שאתה מוריד קצת את הקשב שלך, הם מבצעים מחירה בלי ששמת לב. נגיד מבוטחים שמתקשרים כדי לעשות ביטוח מסוים, לרוב זה ביטוח נסיעות לחול, והנציגים מוכרים להם ביטוחים נוספים בלי שהם הבינו בכלל שהם רכשו ביטוח נוסף, ונציגי מחירה שמתעקשים לשוחח עם מבוטח שלא שולט בשפה העברית, למרות שזה ברור שהוא לא מבין אותם.
ואלו אלו המקרים השכיחים, אבל אלו אמצעים הרשות ההון מעוניינת לנקוט כרגע?
אז קודם כל, הרשות מבקשת מהחברות לחזק את מערכי הבקרה בעולם של הגיל השלישי, אבל זה רק קצה הקרחון, כמו שנקרא. הרשות דורשת מהחברות להקים מערכי שירות נפרדים לבני הגיל השלישי, שבהם הנציגים יהיו מודעים לצרכים ולדרישות של קהל היעד, הם יוכשרו בהתאם, יעברו תדרוכים. כמה דוגמאות, הם רוצים שאותם נציגים ידברו בשפה בעברית ולא בביטוחית, מה שנקרא. לאפשר לאותם מבוטחים פגישות פרונטליות ולא טלפוניות. זאת אומרת שאם אותו מבוטח מבקש פגישה פרונטלית, חברת הביטוח תהיה מחויבת להציע לו. להפריד את הליך המחירה להליך דו-שלבי. זאת אומרת, אני מתקשר אליך כרגע, מציע לך ביטוח מסוים, אבל אסור לי למכור לך אותו. אני אתקשר אליך בשלב מאוחר יותר, אחרי שתוכל להתבשל ולהחליט אם אתה רוצה או לא רוצה את הביטוח.
הבנתי. סליחה, רואה חשבון ברק צ'יפרוט, אני נאלץ לשים פה נקודה. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו היום.
תודה לך.
והרעיון הזה הוא מצוין. תודה, תודה. זהו חברים, עד כאן רק שאלה להיום. תודה רבה לכם שהזנתם. תודה גדולה לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, סיוע בהפקה ואיתור מוזיקלי, אני אקרא לזה, גיא, ברשותך. מיד אחרינו, מה יעשה לה ויובל אביבי, מה שכרוך, שהוא מגזין הספרות היומי, והטוב בישראל. אני אבי שמאי, אומר לכם להתראות, תהיו טובים, ביי. כמו שאתם רואים, אנחנו ממשיכים עם כוח נשי.
Frizz in the bottle, it's Nicki, full throttle, it's oh, oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G,
תרבות, כבר חוזרי.
אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
במשאל.
חושבים לעבור לדיור מוגן? מכון גיאוקרטוגרפיה בדק ומצא. דיירי משען מרוצים יותר. ועכשיו, נמשכת הטבת דירות סטודיו במסלול דמי כניסה ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 6570. משען. בהשוואה לקבוצת גילם, כפוף לתקנון.
פורץ גבולות הוא סיפורו הלא יאמן של ניצול שואה, לוחם בגולני ואיש עסקים מצליח, שהקים בעשר אצבעותיו אימפריה חובקת עולם, הנעמדת ביותר מ-25 מיליון. $1 billion. פורץ גבולות הוא פרנק לאוי, שיכולתו לשלב אומץ לב ויחסי אנוש הפכה אותו לאחד מאנשי העסקים המצליחים בעולם. פורץ גבולות, ספר מעורר השראה ותקווה, היכול לשמש מדריך לכל יזם. פורץ גבולות, מסע החיים של פרנק לאוי, עכשיו בחנויות הספרים.
כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
סוף שבוע
שישי שבת של קלאסיקה ישראלית בכאן ג'.
אחרי החדשות, מה שכרוך כאן תרבו.